אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
אהלן אביב.
מה שלומך?
מעולה, מה שלומך אתה?
מצוין, יום חמישי שמח.
כל הכבוד.
פרק נוסף, יס. געגעתי, שלום לכל המאזינים. מילה על רנטפו לפני שנתחיל.
כן.
פרויקט הדגל שלנו כרגע הוא במרכז העיר לודג'. אם אתם מחפשים השקעה במחיר כניסה מאוד מאוד אטרקטיבי, מיקום מרכזי שנותן גם תשואה יפה מסחירות, ובעיקר עליית ערך, צפי לעליית ערך, סליחה, מאוד מאוד משמעותי, כי זה שם המשחק, והשקעה שהיא מאוד 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 סולידית ויציבה, שוק שהוא מאוד מאוד יציב, אז דברו איתנו, זה פה התדר שלנו כרגע.
לגמרי, ממולץ בחום, וודג', עיר מדהימה, כיפית, קסומה ממש, ממש קסומה.
אווירה ממש מגניבה, סטודנטיאלית, צעירה, עסקית, יש שם הכל מהכל.
שווה שווה.
כן, חד משמעית, אנחנו מאוד אוהבים את העיר הזו. על מה מדברים?
צוללים אל עבר תחום מיוחד. מיוחד, אקזוטי כמעט, סתם, הוא לא באמת אקזוטי, אבל הוא תחום מאוד 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 כיפי היום בתחום הנדלן, כן, בענף הנדלן כולו, וזה תחום שמאוד מאוד מתפתח גם בשנים האחרונות, ומבחינת האפשרויות להשקיע בו, והיכולת לגוון פורטפוליו, מי שיש לו פורטפוליו רחב, בוודאי פוזל לעבר התחום הזה, וזה תחום הנדלן המסחרי, CRE, Commercial Real Estate.
Yes.
איזה, איזה, איזה מין תחום ענק ועשיר בכל כך הרבה, מה לא נאמר, מה לא נכתב עליו, יש ספרים שלהם על התחום הזה. מי שרוצה ומעניין אותו להתמקצע בתחום הזה, זה לא יספיק לו כמובן פרק אחד, צריך ממש ללמוד את התחום הזה, אבל בפרק הזה אנחנו נדגום, ניתן טעימות קצת, נכניס, נעשה כזה מין מבוא כזה לתחום, ונסביר למי שעוד לא מכיר את הדבר הזה, על, על היצור הזה שנקרא נדלן מסחרי, וגם נסביר בסוף, אתה יודע, גם איך אפשר, אנחנו אתה יודע, כזה...
משקיעים פרטיים.
מירי מכפר סבא וירון מטבריה, איך אנחנו יכולים עכשיו להשקיע בנדלן מסחרי, אפילו שזה כאילו מעין נישה כזאת שהיא נשמעת זרה ולא כל כך רלוונטית אלינו, אנחנו נראה תכף איך אפשר, לא בטוח שמומלץ, זו שאלה, אנחנו נסביר את כל הדברים בפרק הזה, וזה יהיה פרק מאוד מאוד מעניין ומעשיר.
Yes, בוא נתחיל לשאול בכלל מה זה נדלן מסחרי, כי אני, כי לפחות לאינטואיציה, אני יודע שהאינטואיציה הראשונית שלי, כשהתחלנו לדבר על זה בהכנה לפרק, היא הייתה קצת מאוד אולי צרה.
צרה. נדלן מסחרי למעשה בהגדרה האמיתית והרחבה שלו, זה כל נדלן שעושים אותו בצורה מסחרית, כלומר באמצעות איזשהו תאגיד, באמצעות איזושהי אתה יודע, אני משקיע לא בצורה, בעצמי, באיזושהי דירה שאני קונה, אלא יש איזושהי חברה, איזשהו תאגיד, איזושהי שותפות, שמנהלת עכשיו את הדבר הזה כמיזם מסחרי, ובדרך כלל מדברים בנדלן מסחרי על נדלן מניב. כלומר, יש פה איזושהי השקעה בנדלן מניב בלארג' סקייל. זה המשמעות של נדלן מסחרי. שימו לב, לא אמרתי פה באיזה סגמנט של הנדלן. זה יכול להיות בסגמנט של נדלן מסחרי עצמו, שזה משוק המשרדים. זה יכול להיות בסגמנט של נדלן קימונאי, קניונים למשל, או חנויות. זה יכול להיות נדלן תיירות. זה יכול להיות נדלן הרזידנשל, המגורים. זה מולטי פמילי, מה שנקרא. כל משהו בגדר סגמנטים ספציפיים בתוך הנדלן הרחב, יכולים להיכנס תחת הכותרת של נדלן מסחרי. ולכן, שלא להתבלבל, נדלן מסחרי לא אומר רק שוק המשרדים. זה נכון ששוק המשרדים הוא הדוגמה הכי בולטת לנדלן מסחרי, אבל בשנים האחרונות גם המולטי פמילי מאוד מאוד התפתח, ומאוד בולט בתחום של נדלן מסחרי, ולכן זה כולל גם את הדבר הזה.
זהו, זה לא, באמת לא רק הסגמנט של המשרדים, כמו שהאינטואיציה של רבים איתנו לוקחת אותנו לשם, אלא באמת כל הסגמנטים האפשריים. אז נכון. פה כבר צללנו גם לדוגמאות בתכלס של
נכון,
נדלן מסחרי.
אולי ניתן יותר קונקרטי. אוקיי. אם אני עכשיו קונה בניין משרדים, בסדר? לא יוזם בניין משרדים, שזה כבר נדלן, אם תרצו, יזמי, זה כבר חברות בנייה, חברות יזמות, חברות שמתעסקות בתחום של לקחת, אתה יודע, קרקע, להשביח אותה, לתכנן, ובסוף להרים עליה מגדל של 60 קומות מסחרי, זה נישה אחת. כשאנחנו מדברים על נדלן מסחרי בדרך כלל, אנחנו מדברים על נדלן מניב. ולכן אם אני עכשיו קונה בניין שלם, או שאני קונה 4 קומות בבניין, או שאני קונה להשקעה יחידות ספציפיות מתוך בניין, ובונה לי כל מיני פורטפוליו של יחידות, זה כבר נדלן מסחרי, וזה בבניין משרדים יכול להיות. אני יכול גם לקנות בית מלון, מלון בוטיק, כן, עובד, מלון בוטיק עובד. לא מלון בוטיק שצריכים לבנות אותו. אם אני קונה מתחם מולטי פמילי עובד, אז כל זמן שאני נכנס לסגמנט הזה של איזשהו נכס שהוא מניב, גם אם אני צריך לפות לו כל מיני שיפורים, שיפוצים, תכף נדבר על זה, מאוד מאוד בולט בנדלן מסחרי, זה התהליך הזה של ה-renovations והשיפוצים, ולהשביח את ה... כלומר, יש כאן הרבה אלמנט של השבחה,
זהו.
אבל זה עדיין בתוך העולם הזה של הנדלן המניב, וזה יימדד לפי הפונקציות של נדלן מניב, כי עסקה שהיא עסקה של להביא פה בעצם הכנסות שוטפות, לא פליפים, כן? לא קונה בזול ומוכר אחרי השבחה. זה לא המטרה. המטרה היא לעשות פה עסקה שהיא עסקת תשואה כזאת, עסקה שאני קונה את זה כנכס מניב, ויש פה אולי גם איזושהי השבחונת.
זהו, הכוונה מסחרי זה בגלל שזה סוג של, אפשר לראות את זה כמלאי של דירות בסקיילים יותר גבוהים מאשר עכשיו משקיעים פרטיים לצורך העניין, מלאי של דירות שעובד בשבילך ומייצר לך הכנסה חודשית.
כן.
לא ברמה, כמו שאתה אומר, ההונית של למכור ברווח. עכשיו, הרבה פעמים זה גם לא, אתה יודע, זה לא כזה
דיכוטומי.
בינארי, בדיוק, דיכוטומי, אלא הרבה פעמים זה גם וגם, זאת אומרת, אנחנו קרנות גדולות, קונות מגרש בזול, או קונות מגרש, כן יוזמות את הפרויקט, ואז גם נהנות מהנדלן המניב שלו, ואחרי זה, אחרי כמה שנים תורות, גם מוכרות אותו. אבל הכוונה, באמת, נדלן מסחרי זה נדלן שעובד בשבילכם בצורה מסחרית מלאי של יחידות, כי זה או דירות או משרדים או מחסנים, כמו שאתה אומר, תלוי באיזה סגמנט, שמייצר לכם, מייצר לאותה קרן, לאותו גוף מסחרי, את ההכנסה החודשית השוטפת.
הגדרת את זה מאוד יפה. אני רוצה להגיד שאגב, זה עלה קצת בין הדברים שמה שאמרת, יש חברות בנדלן, אתם תפגשו הרבה יזמים ושחקנים בנדלן, שיגידו לכם, אני נורא נורא מקצועי במשהו. יש כאלה שהם כזה, אתה יודע, one stop shop כזה, סופרמרקט, עושים הכל, שזה גם בסדר. ואז הם אומרים, אני עושה גם את ה... לוקח את הקרקע משלב מאוד מאוד מקדמי, יוזם, משביח, מתכנן, מרים מגדל, ועוד אחר כך מזכיר אותו ומנהל אותו 20 שנה. זה שיטה אחת לנדלן, שאתה עושה כאילו הכל, כאילו one stop shop להכל, ואז יש לי גם חברה קבלנית בבית, גם חברת ניהול נכסים בבית, גם חברת... כל הסוגים של החברות בתחת קורת גג אחת, זה אפשרות אחת, אבל יש גם הרבה נדלניסטים שהם נדלני נישה, נדלניסטים של נישה. זאת אומרת, הם מומחים, מאוד מאוד מומחים בלנהל את הנכס, בנדלן המסחרי, בהשכרה שלו, במניב. ויש כאלה שיותר מומחים בנדלן היזמי, ההשבחה מאוד מאוד קונקרטית. ואפילו אני אגיד לך, יש כאלה שמומחים בהשבחות של פרצלציה, ויש כאלה שמומחים בהשבחה של לעשות הסבת ושינוי ייעוד. זאת אומרת, יש תתי מומחיות כאלה. אז בגלל זה, כשיש את ההפרדות האלה, כמו שאתה אמרת, זה לא דיכוטומי. יש הרבה שעושים את כל הדברים בחבילה אחת, אבל מי שרוצה שנייה בצורה הכי מומשגת ונפרדת, הנדלן המסחרי זה אלה שלוקחים את הנכס כשהוא קיים, עושים לו איזושהי השבחונת, מזכירים אותו ונהנים מהפירות שלו. הם יכולים למכור אותו, לא למכור אותו, אבל בסוף זה המטרה של ההשקעה.
יאללה, סגור. אז בוא נדבר קצת על העקרונות של הנדלן המסחרי.
בעצם בנדלן מסחרי, כאילו, כדי להבין איך הוא שונה מנדלן רגיל שאנחנו מכירים, צריך להבין שהשפה היא שונה, היא שפה הרבה הרבה יותר מקצועית. זאת אומרת, זה הרבה פחות, אתה יודע, כמו המילים הרגילות שאנחנו מכירים מנדלן, שאני מזכיר דירה עכשיו, סוחר, צ'קים, ביטחונות, אתה כן משלם, לא משלם, עוד 200 שקל לסחירות פחות. זה לא זה. זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, וזה עובר למישור של, נעשה עכשיו את הבדיקות, אתה יודע, חשבון בנק מול חשבון בנק, זה עובר לדבר שנקרא דוחות כספיים. כלומר, דוחות כספיים זה כאילו שאתה לוקח את זה למספרים הגדולים.
כי הסקופ הרבה יותר רחב.
יפה. דוחות כספיים זה אומר שיש פה רואי חשבון שמכינים לנכס הזה איזשהו דוח כספי. דוח כספי זה בעצם אותו תמצית של איך בעצם הדבר הזה מנוהל. המספרים שמאחורי הדבר הזה, אתה יודע, כמה הכנסות יש פה, כמה הוצאות, פילוח ההכנסות, פילוח ההוצאות, ברמה מאוד מאוד מפורטת. וכאן צריך להכיר מונח שנקרא דוחות כספיים ודוחות פרופורמה. דוחות כספיים זה דוחות בעצם שהן מסתכלות על מה היה עד כה. הן בעצם באות ואומרות, בוא נסתכל שנייה לאחור. אז יש, אתה יודע, את ההכנסות, שזה פירוט ההכנסות וההוצאות, כן, הדוח על הרווח, זה בעצם ההכנסות וההוצאות לשנה החולפת, או לתקופה שאני בודק, שנה בדרך כלל אחורה. ויש מאזנים, שזה להסתכל על מצבת הנכסים וההתחייבויות וההון. אני שם את זה רגע בצד את המאזנים, זה אני שם שנייה, זה פחות חשוב. כן מסתכלים בדוחות כספיים על מה היה עד כה. דוחות פרופורמה בשונה מכך, זה דוחות שהם צופי פני עתיד. זאת אומרת, הם באים ואומרים, בוא נניח איך ייראו הדוחות הכספיים תחת 1, 2, 3, 4, 5, 5 שינויים שאנחנו רוצים לעשות פה במתחם הזה, ואז אני בעצם בונה דוחות שהם דוחות צופי פני עתיד. אז זה כבר דבר ראשון שצריך להכיר פה בנדלן מסחרי, שאנחנו לא מדברים פה על, 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 על סתם, אתה יודע, המונחים, אלא צריכים לקבל דוחות כספיים. עכשיו, למה אנחנו גם מדברים פה על המונחים בפרק הזה? כי אנחנו חושבים ש... תכף נגיד את זה, שיהיה לכם אפשרות, מי שירצה ללכת לתחום הזה ולהשקיע בו, הוא יתקל במונחים. כדאי שהוא ידע, כדאי שהוא יבין מה אומרים לו.
כדאי שהוא יתקל, כי הוא צריך לבדוק את המצגות של המשקיעים, ואומר, נדבר על מה אנחנו צריכים לבחון במצגות של המשקיעים.
בדיוק. אז בדוחות הכספיים, אז הדבר הבסיסי ביותר זה לקבל דוחות כספיים. וזה יהיה ממש סביר שיתנו לכם לראות. אז זה הדוחות הכספיים ודוחות הפרופורמה שהם צופי פני עתיד. עכשיו יש את המדדים, ה-KPIs, שדרכם אני מודד האם מדובר בהשקעה שהיא השקעה טובה או השקעה לא טובה. שימו לב, זה לא שיש מספר. זה כתלות בנסיבות, זה כתלות בסיפור. הסטורי פה מאוד מאוד חשוב. תכף נסביר למה הסטורי פה מאוד מאוד חשוב.
KPI זה למעשה היעדים שצריך להשיג. צריך רק למי שלא...
מצד אחד זה היעדים, מצד שני זה גם מה קורה כיום. כלומר, KPI מודד את המצב הנוכחי היום, זה Key Performance Indicators, אני בודק מה המצב היום, וגם אני יכול להגדיר KPI עתידיים. בסדר? אז אני מסתכל על KPI של איזשהו נכס מסחרי, ומה ה-KPI שאני רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק את ה-NOI, מונח שהזכרנו לא פעם ב-InvestCast. NOI זה Net Operating Income. זה המונח המרכזי בנדלן מסחרי. זה בעצם ההכנסות התפעוליות נטו של הנכס הזה. בסדר? למה אני אסתכל על הכנסות תפעוליות ולא על הרווח הנקי? כלומר, אני יכול גם להסתכל על הרווח הנקי. אבל למה אני אסתכל על הכנסות תפעוליות בלי שהתייחסתי לכל מיני הוצאות נוספות? כי ההנחה שלי שפה קבור הכלב. כלומר, אם אני אדע לקחת את ההכנסות התפעוליות האלה ולהגדיל אותן משנה לשנה, בכל מיני צורות שתכף נסביר איך, הרי שהרווחתי. כלומר, המשחק שלי בנדלן מסחרי, זה מאוד מאוד מורכב, אבל חשוב להבין אותו. המשחק בנדלן מסחרי זה להגדיל את ה-NOI. זה המשחק. כן.
אני אגיד, מה אני חושב, תגיד אם אני בכיוון. ההנחה שככל שנגדיל את ההכנסות, היא לוקחת בתוך את ההנחה של היתרון לגודל, נכון? זאת אומרת שאנחנו מניחים שהגדלת ההכנסות היא תבוא עם פחות העלאת ההוצאות לייצור ההכנסה. זאת אומרת, בשביל להגיד את ההכנסות האלה.
אז זה הכנסות תפעוליות, כלומר, זה אחרי הרבה מאוד הוצאות. זה לא רק ההכנסה, אלא זה הכנסות תפעוליות.
כן, כי זה נט.
זה נט, זה בניקוי ההוצאות התפעוליות. זה לפני הוצאות נוספות, כמו מיסים וכמו ריביות, ודברים מהסוג הזה, שזה הם פרטנים לכל משקיע. ולמה שם המשחק פה זה ה-NOI, והגדלת ה-NOI היא לב העניין? כי כדי לקבוע את שווי המתחם המסחרי, יהיה זה מולטי-פמילי, יהיה זה מבנה מסחרי, יהיה זה קניון, לא משנה מה, כדי לקבוע, אגב, אומרים קניון, תמיד סבתא שלי מתקן אותי, אומרים קניון ולא קניון. כדי לקבוע, קניון זה כאילו הגרנד קניון של...
כן.
וקניון זה בעברית צחה ותקינה. אז כדי לקבוע את השווי של אותו נכס מסחרי, אני לוקח את ה-NOI ומחלק אותו בקאפ-רייט. ואז אני מקבל את השווי, ואז ככה גם שמי בעצם ידע לתמחר. לכן אם הגדלתי את ה-NOI... בהגדרה, הגדלתי גם את
הערך של
הנכס הזה.
הפרק בחסות, מחירון פרופדו. מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
המונח הבא שאנחנו צריכים לדבר עליו הוא הקאפ-רייט. קאפ-רייט זה בעצם הקפיטליזיישן רייט, מונח מאוד מאוד רחב, שלא נמצא אותו בפרק הזה, וגם אין טעם למצא אותו בפרק הזה, רק חשוב להבין, שמאחר שמדובר בנכס מניב מסחרי, הקאפ-רייט מאוד מאוד חשוב. קאפ-רייט, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, ואמרנו שזה סוג של מדד לכמה תשואה שוטפת אני מפיק. בנכסים מניבים, במיוחד בנכסים מסחריים, אז... הקאפ-רייט הוא גם כן שם המשחק, כי הוא בעצם מלמד אותי מה הצועה השוטפת של הנכס הזה שהוא יודע לייצר. עכשיו, היחס בין ה-NOI לקאפ-רייט מגדיר לי את שווי הנכס, את המרקט ואליו של הנכס. קאפ-רייט אני רוצה, כאילו, לא כל כך, זה לא סטנדרט, אבל אני רוצה לאורך תקופת ההשקעה שלי, לאורך ההשבחה שאני מבצע, להקטין את הקאפ-רייט. להקטין את שיעור ההיוון. שיעור ההיוון משמעו הסיכון שגלום בנכס המסחרי. אם הצלחתי להקטין את שיעור ההיוון, סימן שהצלחתי להקטין את רמות הסיכון של הנכס המסחרי. בסדר, תכף נסביר דוגמה לזה. אם הצלחתי להקטין את רמות הסיכון של הנכס המסחרי, הרי שהגדלתי את שווי הנכס המסחרי, כי בסוף שמה יעשה שוב, NY חלקי הקפריט, אם הקטנתי את המכנה, הגדלתי את השווי. זה קצת מורכב, אבל זה הלוגיקה. זרמו עם זה, נראה לי שזה...
כי מצד אחד אמרת שזה מגלם את ההכנסות שלי מהסחירות, סוג של הנוהג יצועה.
זה הצועה להכנסות.
אז כן הצועה, אז מצד שני אתה אומר...
צועה שותפת, כן.
מההכנסות השותפות, מהסחירות או מהענבה החודשית.
נכון.
ומהצד השני, זה לא סחירות, כי זה יכול להיות נדל מסחרי אחר, כמו מלון וכן, אז מהענבה החודשית. מהצד השני אתה אומר שאנחנו כן שואפים להקטין אותו.
נכון. אנחנו שואפים להקטין אותו.
ההכנסות... זאת אומרת שהערך של הנכס יעלה, בגלל זה זה יקטן?
בדיוק. כי אתה צריך להבין, אני אומר, תחזיק, בוא, אל תגדיל את ה-NOI. אל תגדיל אותו. מיליון דולר תשאיר. תחזיק אותו, אבל יציב. עכשיו תקטין את הקפריט. מה עשית? הגדלת את השווי.
אבל אמרנו מראש שהמטרה של גוף שנכנס לנדל"ן מסחרי,
כן.
זה לא עכשיו, זה לא להתעסק בשווי של הנכס, אלא להתעסק ברווח החודשי שלו, באיך אני מחלץ.
אז הוא שואף להגדיל את ה-NOI. הוא שואף להגדיל את ה-NOI. אבל גם אם לא הצלחת להגדיל את ה-NOI, תחזיק את ה-NOI חזק, אל תיגע בו, אבל תקטין את הקפריט. אם הצלחת להקטין את הקפריט, הגדלת את השווי.
אוקיי, אבל גם אם הגדלתי את ה-NOI, אז הגדלתי את השווי, ולכן הקפריט קצת ירד.
By definition, נכון. אם הגדלתי את ה-NOI...
כי זה המחנה.
לא, הקפריט לא ירד אם הגדלתי את ה-NOI, כי השווי יכול להשתנות גם. זה טיפה מורכב, צריך לראות את זה כמשהו שווה לזה חלקי זה, אבל בגדול, שתי המטרות של כל משקיע, כל יזם בתחום ה-CRE, זה הגדלת ה-NOI, הקטנת הקפריט, הגדלת השווי. זה תמיד המטרות שלו. כמובן שהוא מחזיק את זה כנכס מניב, והשווי פחות רלוונטי on the go. כלומר, תוך כדי תנועה זה לא כזה חשוב השווי. השווי יזוז מאליו. אבל זו המטרה של משקיע ה-CRE. זה ככה.
המונח הבא זה מונח שהמאזינים הקבועים שלנו כבר צריכים באמת לשחות בים של המונח הזה ולהכיר אותו בשוטף. מונח ה-IRR.
נכון.
עשינו המון פרקים.
אין מה להגיד יותר מזה שזאת בעצם התשואה החשובה. בעסקה שהיא מהצד של משקיע, התשואה האפקטיבית, כל עסקה, כל חברה, כל גוף רציני שמכבד את עצמו, שמבין דבר או שניים, עובד עם ה-IRR'ים, לא צריך להחביא מילים, כבר דיברנו על זה המון.
ואם פספסתם, חפשו את הפרק שלנו על מלכת התשואה, זה פרק שבהחלט, התשואה היא המלך, סליחה, זה פרק שבהחלט מסביר למה ה-IRR זה המדד שנכון...
לגמרי.
לבדוק השקעה. אוקיי, מה הלאה?
עוד כמה KPIs קטנטנים שחשוב להכיר זה את התפוסה, שזה בעצם ה-occupancy rate, שזה שיעור התפוסה של הנכס המסחרי. שימו לב, אם אני מגדיל את התפוסה, אז כנראה שאני מגדיל את ה-NOI, ולכן אני מגדיל את ההכנסות, ולכן אני מגדיל גם את השווי. בסדר? אז שימו לב שזה פה הסיפור. לכן הגדלת התפוסה באה בדרך כלל עם הגדלת שווי. However, כן, צריך לשים לב שהגדלת תפוסה אפשר לפתור באיזה צורה? בהקטנת שכר הדירה הממוצע. בקלות, הנה, אני פשוט מוריד את שכר הדירה הממוצע באיזה 10%, הגדלתי תפוסה. אז זה לא תמיד שהגדלת התפוסה היא אוטומטית יעד. אני צריך להגדיל תפוסה, בהתחשב בזה שאני לא נוגע בשכר דירה הממוצע.
להגיע לנקודת האופטימום.
להגיע לנקודת האופטימום, מצוין. כמובן שהיתרון שלי גם, או המטרה שלי גם KPI, זה גם שכר דירה הממוצע להגדיל אותו. אני גם רוצה שאני אקבל יותר שכר דירה מכולם. תכף נראה איך אני עושה את זה. וגם כל מיני דברים שקשורים לגבייה, גם זה מדדים חשובים שאיך אני, עד כמה אני גובה, עד כמה אני יודע, עד כמה יש לי מה שנקרא rent loss כאלה, שאני לא מצליח בעצם לגבות את שכר הדירה מאנשים. תחשבו בנכסים מסחרים שיש לכם אלפי דיירים, עשרות אלפי דיירים, לא מן הנמנע ואפילו בלתי נמנע, שכולם ישלמו בזמן. ולכן יהיו כאלה, יהיו את ה-2, 3, 5% מהסוחרים שלא ישלמו, לא יתפנו, בתי משפט, ליטיגציה, אז זה חלק מההפסדי השכרה, ולכן שיעור הגבייה הוא מאוד מאוד חשוב.
שמעלים את הקפריט? סליחה, הייתי חייב. שמעלים את הקפריט?
אם יש לי, אם אני מצליח להגיע למצב שבו הקטנתי את ה-E-גבייה, כלומר, הצלחתי להגדיל את הגבייה, הגדלתי את ה-NOI. נכון? כי יש לי יותר כסף שהוא לא נפרדתי ממנו בתור הוצאה, שכן, יש דבר כאן נקרא חובות מסופקים, שאני לא מצליח בעצם, או חובות עבודים אפילו, שלא הצלחתי בעצם לגבות. אבל כעיקרון, זה גם יהיה קשור לקאפריט באיזה מובן, כי הרבה פעמים גבייה יש לה קשר ישיר בין הגבייה, שיעורי הגבייה שלי, לבין רמת המושכר, הקלאס, תכף אני אגיד על זה מילה, ואז במקום שבו הצלחתי לשפר את הגבייה,
הדירות של ישראל.
וזה כרוך גם בשיפור הקלאס, אז הקטנתי את הקפריט. זה המשחקים פה היפים שהכל קורה במקביל. כלומר, אם דברים יסתדרו לי, הכל קורה במקביל מאוד מאוד יפה.
ומה זה קלאס?
עכשיו אנחנו מגיעים לעוד שני מונחים חשובים, שאותם צריך להכיר גם כן, ותמיד לדבר בהם. אז המונח הראשון זה קלאס, הקלאס של הנכס הזה. קלאס זה בעצם הסיווג של הנכס המסחרי בהשוואה לנכסים אחרים. חשוב להבין, זה סיווג רלטיבי, יחסי.
כמו דירוג משכנתאות לצורך
העניין? דומה מאוד לדירוג משכנתאות, דומה לדירוגי האג"ח, דומה להרבה דירוגים. למה עושים את הדבר הזה? למה עושים את הקלאסים? בעצם באו ואמרו, תשמע, יש, לא משנה כמה, זה לא משנה כמה חילקו, זה כבר תלוי מאוד בכל אזור, ככל שהאזור יותר גדול, יש יותר חלוקות פנימיות. יש A, B, C, D, E, יכול להיות F, יכול להיות A, B, B, C, B פלוס, B מינוס, כל מיני משחקים שאפשר לעשות עם הקלאסים, ואז עוד את הסיווגים, אבל כעיקרון יש מובחנים קלאסים נפרדים, והסיבה שעושים אותם, זה כדי בעצם שיהיה אפשר בצורה יותר קלה לתמחר כל נכס. אז אם אני לוקח עכשיו שני נכסי, נגיד, מולטי פמילי, או שני נכסי בנייני, שני משרדים, שני מבני משרדים, בסדר? אחד מגדל צפוני ואחד מגדל דרומי, שניהם נבנו באותו מתחם, בגדול. אחד יותר ישן, טיפה יותר עלוב, טיפה יותר זה, השני, הבניין משרדים יותר חדש, נוצץ, שם חברות הייטק מאוד מובילות, והכל שם פגז. אז obviously, זה שנמצא בחלק היותר דרומי, צריך להיות קצת יותר שווה יותר כסף. אגב, יכול להיות שה-NOI שלהם דומה יחסית. יכול להיות שה-NOI שלהם דומה בסך הכל, כי הם הצליחו להגיע לרמות דומות של הכנסה, שהיא בסך הכל דומה. עדיין אחד מהם צריך להיות שווה יותר. מה זה שצריך להיות שווה יותר? זה ששיעור האיוון, הקאפריט שלו, נמוך יותר. ולמה? בגלל שהוא נכס פחות מסוכן. כי הוא נכס יותר יציב, הוא נכס יותר איכותי, אז נכון שגם הרבה פעמים זה יבוא עם NOI גבוה יותר, זה אני מסכים, אבל אם, גם אם ה-NOI דומים, הקאפריט זה שיבחין. עכשיו, איך קובעים מהו הקאפריט? איך יקבעו מה המספר של הקאפריט? ילכו עם הקלאס. יגידו, יש פה איזשהו קלאס של הנכס הזה, נגיד יש פה, הנכס הדרומי הוא קלאס A, והנכס הצפוני הוא קלאס B, אז יגידו, זה שהוא קלאס B יקבל קאפריט של 6%, זה שהוא קלאס A יקבל 5%. ואז זה בעצם אומר שהקלאס A, השווי שלו על אותו NOI יהיה יותר גבוה. בסדר? זה בעצם הסיפור פה של הקלאס.
אגב, קלאס יכול להשתדרג.
קלאס יכול...
או להידרדר. זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו אני קונה מולטי פמילי בשכונה בצד היותר בעייתי של השכונה, אבל יש לי צפי שאתה יודע, שהצד המשובח יתרחב לאט לאט, וזה קורה לאורך זמן, אז אני משער שתקן אותי, שהקלאס ש... כשאני עוד 5-6 שנים אבחן את הנכס, אז אולי הקלאס שלו יהיה בדרוג יותר גבוה.
חד משמעית, אבסולוטלי, מה שנקרא. היית רציתי להכניס עוד משהו בין האבסולוטלי, אבל נזהרתי, כי זה בכל זאת... אינבסטקאסט זה מקום מכובד, ולא נכניס פה כל מיני כללות.
נכון.
אבל כעיקרון, הקלאס משתנה כל הזמן, והוא גם... יש דאונגרייד ויש גם אפגרייד. והמטרה של בעצם יזם בתחום של מולטי פמילי, של CRE, זה בעצם להשביח את הקלאס.
To upgrade.
To upgrade, וזה הסיפור פה בעצם. בואו ניקח רגע, רק זה להגיד שיש עוד מונח חשוב, שזה בעצם כמובן, המרקט value של הנכס. בסדר, זה מונח מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אני קונה נכס במרקט, אני רוצה לקנות אותו בפייר פרייס, בשווי שוק שלו, תחת מצבו הנוכחי. אבל אגב, בעולם של הקומר של ריל אסטייט, השווי הוא מאוד מאוד מדויק, כלומר, כולם מבינים הכל, כולם יודעים לעשות את החישובים, השווי מאוד מדויק. השאלה שאנשים שואלים את עצמם זה לא האם אני קונה נכס מולטי פמילי במחיר מוזל מתחת למחיר. זה לא נכון, אין דבר כזה מתחת למחיר. כולם קונים במחיר, רק שהם רוצים להשביח ולייצר after repair value, after innovation value, גבוה יותר ככל הניתן.
After construction value.
After construction value. בעצם אני רוצה לייצר סוג של הגדלת השבחה, אבל כולם קונים את זה במרקט value, לפחות זו המטרה, אלא אם כן הם עשו עסקה ממש לא טובה. בוא ניקח סיטואציה רגע שתסביר, ותיתן איזושהי תמונה טיפה יותר ברורה לכל המונחים שאמרנו, ואז לרקע שלהם. נגיד אני לוקח נכס מסחרי מניב עם שיעור תפוסה של 85%.
אחלה. אחלה
שיעור תפוסה, למרות שבהרבה נכסים השאיפה היא להגיע ל-96-97, אפילו קרוב לזה.
האמת היא, תלוי באיזה סוג של נכס.
תלוי באיזה סוג, תלוי באיזה מקום, זה כמובן אתה צודק. אבל נגיד לקחתי שיעור תפוסה של 85%, זה הנכס. למה שיעור התפוסה של הנכס? בואו תניחו מגדל משרדים עכשיו באיזה עיר בארצות הברית. בסדר? לואיוויל, קנטקי. סתם אני זורק. יש נכס משרדים גדול, 30 קומות, שלוש קומות שם, כבר אין לסוחר שנתיים. כי לא יצטרכו למצוא סוחר.
שמים את הקורונה, את תקופת קורונה בצד. קורונה,
ושמים את זה, לא מצליחים להזכיר שם. אי אפשר להזכיר. ואתם הולכים לחברת, אתם הולכים, הנכס הזה מוצא עכשיו למכירה בשוק, ונתקלתם במודעה. מי רוצה לקנות את הנכס המסחרי? זה מתווך אמר לכם. כן, יש פה איזשהו נכס. אתם באים למוכר, ושאלים אותו, תגיד, איך זה שהשלוש קומות האלה פה, קומות 6, 7, 8, אתה לא מצליח להזכיר אותן, הם כבר עומדות כבר כמה שנים ריקות, מאז שהיה פה איזה מטה של איזה חברה רפואית. אז הוא אומר לך, תשמע, אני פשוט, לא יודע, לא מצליחים, ניסינו, פרסמנו קצת, לא מצליחים. עכשיו, הוא כמובן, כשהוא מתמחר את הנכס הזה, אתם רואים שההכנסות, שה-NOI של הנכס, נמוכות יחסית. למה? כי אתם אומרים, יש פה 85% תפוסה, זה לא ממצה את מלוא הפוטנציאל של הנכס הזה. אגב, תפוסה זה לא אומר שיש תמיד קומות ריקות. זה גם יכול להיות שכל פעם יש תזוזה בין הקומות, אבל פשוט כל הזמן יש איזה נקודות זמן שבהם יש חלקים בבניין שהם פשוט פנויים. בין החלפת סוחרים, בין זה, אז כאילו...
התפוסה הממוצעת, זה לא משנה, התפוסה הממוצעת שם בשנים האחרונות, בתקופה שבדקתם, היא 85%, זה גם לא משנה סוג הנכס. ואגב, שאנחנו אומרים, הם או אתם, אתם בדקתם, אתם, וזו הסיבה שאמרנו שזה מאוד מדויק, אתם זה לא, אני עכשיו אבי ופלג משקיעים פרטיים מתל אביב, אלא אתם זה גוף מסחרי שיכול לעשות לקנות את הבניין משרדים הגדול הזה, ויש לכם רואי חשבון ואנליסטים שבודקים ברמה הכי מדויקת שאפשר את כל הנתונים האלה.
נכון.
זאת אומרת, אם אתם יושבים בית, עכשיו אומרים, בוא, איך אפשר לבדוק את זה, אז זה לא אתם בודקים כלבד, לצורך.
נכון. אז יש כאן איזשהו נכס עם 85% שהוא תפוסה, והמוכר אומר לכם, אני מוכר לכם את הנכס הזה, נגיד, ב$10 מיליון. בסדר? אתם מסתכלים על הנכס, בודקים אותו, ומגלים שההכנסות השנתיות של הנכס הם $800,000, והנכס הוא נכס שמדורג קלאס C. בסדר? קלאס C זה אומר שבעצם זאת הרמה של הקלאס שלו בגלל המצב שלו. אז יש לכם כמה נתונים. אחד זה התפוסה, שני זה הקלאס, שלישי זה ההכנסות, שזה בעצם ה-NOI. אתם יודעים גם להבין מהר מאוד הקאפרייט, כי הקאפרייט תמיד שווה ל-NOI חלקי שווי הנכס, בסדר? אז אם ה-NOI שלי זה $800,000 ושווי הנכס זה $10 מיליון, הרי שהקאפרייט הוא 8%. אם הקאפרייט הוא 8%, זה סימן שאתם קונים נכס שהקלאס שלו תואם לקאפרייט. זאת אומרת, אתם קונים בסך הכל בשווי הגיוני, כן? תבדקו באזור כמה נכסי קלאס C מקבלים, מה הקאפרייט של נכסי קלאס C. תגלו שהרבה מהם בין, נגיד, 7.5% ל-8.5% תשואה. קאפרייט. אז אתם מבינים שאתם בטווח, אתם ב-8, אתם במקום סביר. עכשיו אתם, כבר עשיתם צעד וחצי לכיוון הנכון. עכשיו אתם באים, בונים תוכנית עסקית. מה התוכנית העסקית שאתם אומרים? אתם אומרים, קודם כל תשמע, את שיעור התפוסה זה צריך להגדיל. את הקלאס צריך להגדיל, לטייב. את ה-NOI צריך להגדיל. את הקאפרייט צריך להקטין. אני צריך לעשות פה מספר פעולות בנכס הזה, ויש לי את הדרך איך. בסדר? יש לי את הדרך איך. בין אם זה אתם עושים את זה, ובין אם זה מישהו שהוא מקצוען שיודע לעשות את זה בשבילכם, ואתם רק משקיעים בו. אז אתם צריכים להבין שיש פה סיפור, סיפור איזשהו סטורי. מישהו בא ואומר, אני ראיתי מגדל, לא משנה, בוסטון, מסצ'וסטס, ובמגדל הזה יש שלוש קומות שהיום הם לא תפוסות, ולכן יש 85% תפוסה, וה-NOI הוא $800,000, והקאפרייט הוא 8%, וזה קלאסי, ואני חושב שבאזור הזה אני יכול להביא אותו לקלאס B, ולשפר אותו ולהגדיל תפוסה ולעשות, אני יודע את הדרך, מה אני צריך מכם? אני צריך בעצם $10 מיליון כדי לקנות את הנכס הזה as is, במצבו הנוכחי, גם מונח חשוב להכיר as is, זה כאילו איכשהו עכשיו, ואני צריך עוד $2 מיליון כדי להשביח את הנכס הזה, כי אם אני אעשה את פעולת ההשבחה של הנכס, אני אדע לעשות כמה פעולות שיגדילו אותנו, יקטינו את הקאפרייט ואת כל הדברים שהרגע אמרנו. ואז אחרי שאני אעשה את זה, הנה תראו מה יקרה. אני אעביר את הנכס, את הבניין המסחרי הזה, את הבניין המשרדים הזה, אעביר אותו לקלאס B, אגדיל את שיעור התפוסה ל-95%. הנה תראו למה אני מעריך את זה. הנה תראו, יש פה בניין ליד עם שיעור תפוסה של 94% והוא קלאס B. והנה תראו, פה יש בניין אחר, קלאס B עם 97%. הנה תראו, ואין הבדל. הם כולם נבנו פחות או באותה שנה. הם כולם, זה רק שזה לא, אף אחד לא נגע.
את זה הזניחו.
את זה הזניחו, לא טיפלו בו. אני יכול לעשות את זה, רק תנו לי את הכסף. אני מאמין שאני אדעף את זה עם תוכנית עסקית טובה. ואז הדבר הזה יגדיל את ההכנסות של המושכר הזה, של כל הנכס, מ-800,000 ל-$1 מיליון בשנה. האם זה כדאי? זאת השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. ואז בעצם אתם עושים את החישוב הפשוט הבא. קודם היה לי $800,000 הכנסות, והיה לי קלאס C, ולכן התשואה הייתה 8%. אז 800 אלף דולר הכנסות ב-8% תשואה אומר ששווי הנכס הוא 10 מיליון, שזה בעצם מה שהציעו לי. עכשיו, כשאני מסתכל על הנתונים...
סליחה, התשואה התכוונת הקאפרייט, הקאפרייט במקרה הזה, בדיוק, הקאפרייט, התשואה השותפת.
נכון. כשאני מסתכל עכשיו על הנכס החדש וההכנסות בו גדלו למיליון דולר, יכול אדם כלשהו להגיד לי, לא אדם כלשהו שמע יגיד לי, נכס מסחרי בקלאס B, אני מדרג אותו עם 6% קאפריט. מה זה אומר? שעכשיו יש לי מיליון דולר הכנסות, הגדלתי את ה-NOI, וגם הקטנתי את הקאפריט מ-8-6.
זה למעשה אומר שהוא מעריך את השווי של הנכס יותר גבוה, ובגלל זה הקאפריט ירד.
בוודאי.
זה, הוא מעריך את זה יותר גבוה מעצם ההשבחה ששמת, וזה מה שהוריד את הקאפריט.
הוא בא ואומר שבנכסים, בסביבה של האזור שאתה נמצא בו, נכסי קלאס B מתומחרים עם קאפריט של 6%. זה מה שהוא אומר לך. זה okay. ההשוואתיות שהוא עושה. ואז יש לך מיליון דולר הכנסה, חלק את זה ב-6%, והרי לך 16,666,667 דולר שווי נכס. הגדלת את שווי הנכס מ-10 מיליון ל-16.7 מיליון, בסדר? באמצעות 2 מיליון דולר השקעה ומוטיבציה. אם אתה עושה את הדבר הזה, זה ייקח לך 3 שנים, נגיד, לעשות את זה, כי עד שתשפץ, עד שתשלים, אתה עדיין רוצה שיהיה קצת הכנסות תוך כדי, אתה לא עושה הכל בבת אחת, אז 3 שנים זה ייקח בצורה מדורגת. בסופו של דבר, אם תעשה את זה, תוכל לקבל IRR, תשואת IRR, שימו לב, חזרנו ל-IRR, של 11.57%, שזה החישוב פה. עכשיו, זה בעצם הסיפור שאני מספר. אז זאת פעם, רק כדי לחדד, אני לוקח נכס מסחרי אחד, עם קלאס C, בהכנסות NOIs של 800 אלף דולר, משקיע 2 מיליון דולר בשיפוץ וכולי וכולי, כל מה שצריך לעשות, קונה אותו ב-10 מיליון דולר ומשקיע את 2 מיליון דולר בשיפוץ, ומגדיל את ה-NOI למיליון דולר, מקטין את הקאפ רייט ל-6% ומגדיל את שווי הנכס ל-16.7 מיליון דולר.
ודירוג B.
ודירוג B, בזכות, בגלל שעלינו בדירוג, אז גם הקאפ רייט קטן. זה הסיפור כולו. לכן אמרתי, בנדלן מסחרי תמיד הסיפור זה קאפ רייט, זה NOI, בדגש ה-NOI, הלב הפועם זה ה-NOI, תגדילו את ה-NOI, תמצאו את זה עכשיו. איך אני יכול להגדיל את ה-NOI? בכל מיני צורות. אני יכול להגדיל את ה-NOI בזה שאני מקטין את החובות המסופקים, בעצם את מה שאני לא מצליח לגבות, בזה שאני מגדיל את שיעורי התפוסה, בזה שאני אפילו משנה קצת את תמהיל החדרים. יכול מאוד להיות שאם אני אקטין קצת את המשרדים, אני טיפה אשחק עם המשרדים הגנריים שאני מוציא. אתה יודע, הרבה אנשים שאני משכין לתחום של חללים משותפים, כי הם יודעים שהם יכניסו הרבה יותר סוחרים, כשכל אחד צריך חתיכה קטנה לשבת בו. כך הוא יגדיל את ה-NOI, כי יהיה לו הרבה יותר סוחרים, כל אחד יקבל יחידה קטנטנה של איזה מטר על מטר, יהיה לו, והוא ישלם לך שכר דירה, כאילו יש לו חדר גדול יותר. ואז בעצם אתה מגדיל ככה את ה-NOI. יש הרבה דרכים להגדיל ה-NOI. יש גם הרבה דרכים להקטין את הקאפריט, בעצם לשפר את הקלאס, להחליף תשתיות, לשדרג, לעשות לובי מפואר, לשפץ את המעליות, לעשות חניות יותר נגישות. הרבה מאוד דברים שאני יכול לעשות כדי בעצם לשפר גם את ה-NOI וגם את הקאפריט וגם את הקלאסים וכולי. זה בגדול שם המשחק של נדלן מסחרי. מקווה שזה ככה נותן את התמונה המקיפה, עם דוגמה.
לי זה נתן.
פנטסטי.
אז מה האפשרות, בוא נחבר את זה לרוב המאזינים שלנו שלא יושבים בראש פירמת נדלן מסחרי.
כן.
בוא נחבר את זה לקרקע. הרי יש לנו, וגם אמרנו שבסוף ניגע בזה, וגם אני חושב שרמזנו לדעה המוצקה שלנו לגבי משקיעים פרטיים, אבל מה, איך אנחנו כמשקיעים פרטיים יכולים להיחשף לזה? זו שאלה ראשונה, וגם בזה כבר נגענו. טובן, לאט, איך אנחנו כמשקיעים פרטיים יכולים להיחשף לזה?
כן, אז תראה, בגדול יש פה כמה דרכים. אני חושב שפה צריך כבר להבין שהיכולות שלנו כשחקנים פרטיים, משקיעים קטנים, להיכנס למיזמים שהם כאלה טובים, הם יותר נמוכות, והדרך שלנו להגיע בכל זאת ליזמים הטובים, היא דרך שחקן גדול. מי זה שחקן גדול? אני מדגיש פה חברות, אפילו ציבוריות, גדולות, נסחרות, בבורסה, אפילו בישראל, אתם יכולים כמובן גם בנסדק, או ב-NYSE, אבל בבורסות גדולות, יש בישראל כמה שחקניות שמשקיעות בנדלן מסחרי בארץ ובחול, אפילו בארצות הברית יש הרבה, במולטי פמילי ובסגמנטים שונים, ואפילו יש להם פורטפוליו של סינגלים ופורטפוליו של, של, משרדים. אתם יכולים בעצם להשקיע בחברות שהן מעין חברות מקבצים, חברות שמחזיקות במקבצים, ודרך הדבר הזה יש לכם חשיפה לנדלן מסחרי שהוא פועם, שהוא עובד, שהוא מצליח, וזה אפיק השקעה, שהוא אפיק השקעה בסך הכל טוב ומומלץ. וכאן כדאי להפעיל מנגנוני פיזור וגיוון גם בחברות ישראליות, גם בחברות זרות, גם בחברות אפילו אירופאיות, למצוא את הפיזור הנכון ואת התמהיל הנכון, והנה אתם בשנייה בלחיצת כפתור הופכים להיות משקיעים בסגמנט הזה של CRE, בלי להיכנס להרפתקאות על, על ההון היחיד שלכם.
אגב, רובנו משקיעים בחברות כאלה, כי רוב קרנות הפנסיות בחברות הביטוח משקיעות בחברות גדולות שעושות פרויקטים של מולטי פמילי, פרויקטים של נדל"ן מסחרי של משרדים ושל דברים אחרים. אגב, לא רק בישראל, גם בארצות הברית ובאירופה ובמדינות אחרות.
נקודה נפלאה, ושימו לב שעכשיו אחרי פרק הזה אתם גם יודעים לבחור איזושהי חברה שמוצאת חן בעיניכם, שיש לה יופי של תוצאות, כמו שהרגע אמרנו, שה-NOI שלה גדל כל שנה, ושהפורטפוליו שלה גדל כל שנה, ושהקאפ שלה כל הזמן קטן, ושהיא מגדילה את שווי הנכסים, ובעצם אתם יכולים לראות חברה שגדלה וצומחת בתחום, והיא גם מראה לכם הרבה מאוד פרויקטים, וקשת של פרויקטים, דווקא זה פרק מסוג הזה, ממש יכול לפתוח לכם את הצ'קרות לכיוון הזה, זה דרך אחת. אפשר גם בדרך נוספת, דרך קרנות ריט. הרבה קרנות ריט אמריקאיות משקיעות בסגמנטים או של מולטי פמילי או של נדלן מסחרי או של נדלן מלונאי או של בתי חולים או כל מיני סגמנטים שבסוף נדלן מסחרי, אז ככה תוכלו בעצם להשקיע. הניתוח הוא אותו ניתוח. כלומר, העבודה הכלכלית היא אותה עבודה כלכלית. NOI, cap rate, אתה יודע, אם זה השקעות בסגמנט של בתי חולים למשל, או בתי דיור מוגן, או כל מיני דברים, מרכזים סיעודיים, זה אותו דבר. אתה בסוף לוקח את ההכנסות השוטפות. יש עוד כל מיני רכיבים ספציפיים יותר, כי יודע, כל מיני שיעורים נקודתיים של התחום, שצריך טיפה יותר להכיר. אבל בגדול, חוץ מזה, זה אותו דבר. כאילו, זה בסוף, תחשבו, בית חולים, זה בסוף סוחר, שזה איזשהו בית חולים, או איזשהו גוף מפעיל, שהוא סוחר את השטח מבעל המשרד, מבעל בניין המשרדים. הוא פשוט סוחר, הוא עשה שם הרבה עבודות, אבל הוא סוחר את המקום. אז תחשבו רגע על הדבר הזה, שבסוף זה אותו דבר בדיוק.
אגב, גם קרנות ריט ישראליות, בין אם זה קרנות ריט שמשקיעות במגורים מסחריים, שאנחנו רואים הרבה, לא הרבה, אבל כאילו, הרבה מבנים כאלה, נכון. הרבה קרנות ריט, ובין אם זה קרן כמו מגורית, שעושה מגורים נדלן מני ולמגורים, בכל הסגמנטים.
נכון, נכון. גם קרנות ריט במגורים, אתה צודק, לגמרי יכולות להיות אפיק השקעה, שעכשיו אתם גם יודעים לנתח אותו.
הרי אין הבדל אם זה מולטי פמילי אמריקאי או מגדלים בדיור בישראל, בנתניה או בתל אביב במקומות אחרים.
לגמרי. בזה אני מאוד מסכים איתך, ולכן גם בעצם הריטים נכללות תחת ה-CRE לחלוטין. ובסוף יש תאפיק השקעה של השקעות בקרנות פרייבט אקוויטי קטנות, פרטיות, של איזה, אתה יודע, איזה יזם מאוד ממולח, שלושה חבר'ה מהצבא שהקימו איזשהו זה, יש כאלה לא מעט. הבעיה בדבר הזה זה לעבור את המוץ מהטבן. כלומר, הבעיה בדבר הזה לזהות מי פה אני נכנס איתו להרפתקה שאני לא אראה את הכסף בסוף, מי פה אני אכנס להרפתקה שבסבירות יותר סבירה אני אראה, אבל צריך להבין שבפרויקטים האלה אני צריך להיכנס עם סכום שהוא סכום לא שכיר, סכום גדול, שאני נפרד ממנו ואולי עוד 5-6 שנים אני אראה כסף, והצועות לא כאלה משמעותית שונות. אז כבר עדיף לדעתי איך להפיק יותר הנזיל בסכומים יותר קטנים ושווים לכל נפש ושווים לכל כיס, וגם דרך איזשהו שם גדול של חברה ציבורית ענקית שמנהלת עשרות אלפי מושכרים, עשרות אלפי מטרים, כן, אלפי מושכרים, מאות מושכרים כאלה ברחבי העולם. הרבה יותר כיף, הרבה יותר בטוח, הרבה יותר סולידי גם בעיניי, וגם הצועות די מחמיאות.
יס, נראה לי שזה די ממצה את הנושא. פרק, תודה רבה, לי חידשת מלא, אני מקווה שחידשנו גם לכל המאזינים.
תודה רבה, אביב.
ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
אחלה סופש, ביי ביי.
ביי ביי.